הרב בני לאו.
פרק ל"ז מכניס אותנו לקובץ של סיפורים, 8 פרקים, שהיינו מצפים לפגוש אותם בספר מלכים ב' בחלק הסיפורי של תולדות ממלכת יהודה, אבל הנה זה כאן, בספר ירמיהו, יותר מספרים את הסיפור מאשר את דבר הנביא. הפרק נפתח וימלוך מלך צדקיהו בן יושיהו, זאת אומרת, אנחנו נכנסים אל תקופת ימי צדקיהו, ולא סתם, אלא אל המרד. המרד של צדקיהו נגד בבל, ובאופן יותר מדויק, מתאר לנו החלק הראשון של הפרק את חלום. לא נזמן שבו הבבלים הפסיקו לצור על ירושלים, דיברנו על זה בפרק למד דלד, שהיה רגע שהבבלים הצרים על ירושלים זיהו את המצרים, את חיל פרעו שמחליט להילחם בם בגבולו הצפון מערבי בחופי צור, ושם הצבא הקסדי כולו התנקז למלחמה ועזב את ירושלים לצורך החזית האלטרנטיבית. זה היה מבחינת יהודה רגע של נסיגת הבבלים. הזיכרון ההיסטורי הרחוק של ימי סנחריב עורר בהם תקוות של הנה זה חוזר שוב. עוד פעם הקדוש ברוך הוא מושיע את ירושלים, עוד פעם נותרה בציון, עוד פעם ניצלנו משיני האויב. ואומר ירמיהו כאן בדבר השם, אל תשאו נפשותיכם לאמור הלוך ילכו מעלינו הכסדים, כי לא ילכו. אין, חורבן ירושלים זאת עובדה גמורה, ואז כתוב לנו את הדבר הבא, והיה, בהעלות חיל הכסדים מעל ירושלים, זאת אומרת, באותו רגע של ההפוגה, ברגע שהבבלים עזבו את ירושלים, בהעלות חיל כסדים מעל ירושלים מפני חיל פרעה, פסוק י' ב', ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין, לחליק משם בתוך העם. לחליק בתוך העם, הוא מבקש לברוח מירושלים. ירושלים מסוכסכת מדי, ירושלים אלימה מדי, הוא מבקש, הוא עדיין לא נמצא בבית האסורים. בשלב הזה, לפי הכתוב פה, הוא נכנס ויוצא, בא ויוצא בתוך העם, הוא עדיין סוג של דובר, עיתונאי אם תרצו, איש תקשורת של דבר השם, שמשוחרר עדיין לומר את דבריו. וכרגע, בתוך הפוגת הזמן הזה שבבלים עוזבים את ירושלים, יוצא ירמיהו מירושלים לכיוון צפון, אנחנו משערים שהוא הולך הביתה לענתות או לאן שהוא, אבל הוא מגיע לשער בנימין ושם עומד איש בעל פקידות, פקידות זה אומר השומר, בעצם אולי בדיקת מיסים, אולי שמירת הגבולות, אותו איש בשם יראיה בן שלמיה בן חנניה תופס אותו לאמור, אל הכסדים אתה נופל, נופל בלשון התנכית, אתה עורק, ירמיהו אתה עורק, ויאמר ירמיהו שקר, אינני נופל על הכסדים. לא, אני לא עורק, אני רק הולך לביתי בבנימין. לא שמע אליו. ואז תופסים את ירמיהו. תופסים אותו, מביאים אותו למשפט, קודם כל מקים אותו. מקים אותו ונותנים אותו לבית אסורים, בית יהונתן הסופר, כי הפכו את בית הסופר לבית הכלא. הוא מגיע שם אל בית הבור, יושב שם לפי הכתוב ימים רבים, אנחנו לא יודעים כמה ימים, אבל צדקיהו, שכל הזמן יודע שדבר השם בפיו של ירמיהו, הוא חייב לשמוע את קולו. לו, הוא רוצה לשמוע מה בפיו, ואז סתר, ממש בסתר, הוא שולח אותו מהבור של בית יהונתן, מעלה אותו אליו לאיזשהו מפגש סודי בין המלך לבין הנביא, ואומר לו, תאמר לי ירמיהו, היש דבר מאת השם? וירמיהו אומר, כן, יש. ויאמר, ביד מלך בבל תינתן. אין לי מה לחדש לך, אתה שואל מה דבר השם? דבר השם הוא אחד. ואז ירמיהו אומר לצדקיהו, מה חטאתי לך? כי נתתם אותי אל בית הכלא. בואו כל הנביאים שאמרו לכם שמלך בבל לא יבוא, כל הנביאים כמו חנניה בן עזור שאמרו תוך שנתיים בבל נופלת, תקרא להם, אותי אתה שופט, אותי זורקים לבית הסוהר, למה אתה לוקח אותי ואתה בקשה אחת לי אליך המלך? תעשה לי רק בטובה אחת, אל תשיבני בית יונתן הסופר ולא עמוד שם. תנאי הכלא של בית יונתן בבור היו קשים מנסו, והמלך צדקיהו עושה מעשה מאוד מאוד גדול. הוא מצווה ולוקח את ירמיהו מהבור של בית יונתן, לוקח אותו למקום שנקרא חצר המטרה. שימו לב, המילה מטרה היא מפיק בה תת, שהופכת את המילה לנון נופלת, למנטרה, חצר השמירה. שמה שומרים על ירמיהו. זה סוג של בית סוהר, אבל זה לא בית סוהר בתנאי עינויים, אלא בית סוהר של עין פקוחה על האסיר ירמיהו, אבל כדי שלא יפגעו בו לרעה. זאת שמירה לטובתו. נתון לו כיכר לחם ליום, מחוץ האופים עד תום כל הלחם מן העיר, וישב ירמיהו בחצר המטרה. אתם זוכרים אולי, כשדיברנו על נביאים אוכלי לחם המלך, דיברנו על זה בספר מלכים, ממש במעבר ממלכים א' למלכים ב', דיברנו על כל הנביאים אוכלי לחם איזבל, אותם נביאים שמאכילים אותם מקופת המדינה כדי שיאמרו לעם את מה שהמלך רוצה שיאמרו. יש מושג כזה של נביא אוכל לחם. אם אנחנו נגיע בעזרת השם גם לספר עמוס, שם אנחנו נפגוש את אמציה הכהן בבית אל, מגרש את הנביא עמוס ואומר לו חוזה, לך ברח אל ארץ יהודה ושם תאכל לחם, שם תנבא, שם תאכל לחם הכוונאי, שם יפרנסו אותך בתור איש המדינה, מדינת יהודה ולא מדינת ישראל. והנה פה ירמיהו, ירמיהו שכל חייו, כל נבואותיו היו לעומת השלטון, כל הזמן אחרי מות יושיהו, מול יהויקים, מול צדקיהו, כל הזמן נאבק, כל הזמן בבדידות, כל הזמן השם שלו הוא שם של נביא השם אמת, שאין לו שום הנאה בנבואתו. פתאום, בשלב האחרון של הנבואה שלו לפני החורבן, אנחנו מוצאים אותו בחצר המטרה אוכל לחם מחצר, מביתו של המלך. תמונה מדהימה. אבל עוד מעט, בימים הבאים נגלה שגם שם, בחצר המטרה, ירמיהו לא שותק. ואני מבקש להתמקד בפסוק אחד, אחד שהוא לכאורה בורח מהעין בראשית הפרק, כשצדקיהו מורד ובבל עולה למצור על ירושלים, בפסוק ג' של הפרק שלנו למד זין נאמר, וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמור, התפלל נא ועדנו אל אדוני אלוהינו. איפה התשובה? איפה התשובה? דבר השם אל ירמיהו אומר, לא יעזור לכם שום מרד, אל תחשבו שהכסדים ילכו, הם לא ילכו. וכאן אנחנו רק שומעים את המשלחת, המשלחת שבאה אל ירמיהו הנביא ואומרת לו, תתפלל בבקשה, תתפלל בעד העם הזה, תתפלל בעדנו אל השם אלוהינו. מה ענה ירמיהו? זה לא מופיע כאן. בשביל לקרוא את תשובת ירמיהו, אנחנו נצטרך לחכות לפרק הבא. רק נזכור דבר אחד, אם אנחנו קוראים בשקט בשקט את הדבר הזה, שאומרת המשלחת, התפלל נא בעדנו אל אדוני אלוהינו, למה הם קיוו? מה המשלחת הזאת, או מה המלך ציווה, או ביקש, כשהוא שולח משלחת אל הנביא, תתפלל. אני רוצה להזכיר לכם, אחורה, 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 כשאנחנו חוזרים, די בחלקים ראשונים של הספר, גם שם כבר פגשנו את המשלחת הזאת. פגשנו את המשלחת הזאת, היא כאילו לא קשורה לפה, אבל ברור שאנחנו מדברים בדיוק, בדיוק על אותה משלחת. משלחת שבאה אל ירמיהו ואומרת, תתפלל. ומה אומר ירמיהו? ירמיהו כאילו שומע את דבר השם שאומר לו, אתה לא תתפלל בעד העם. מה הם ציפו? הם ציפו בעצם לדז'ה-וו. הם ציפו שמה שקרה אצל סנחריב בימי חזקיה, מלך יהודה, שכמעט כמעט ירושלים חרבה, כמעט כמעט האויב שבר את העיר, ברגע האחרון שלח חזקיה מלך יהודה אל ישעיהו הנביא ואמר לו, עכשיו זמן תפילה, בוא ביחד נתפלל בעד עמנו, בעד ארצנו, בוא ביחד נתפלל, ושם אנחנו זוכרים, היה נס כל כך כל כך גדול. ועכשיו 120 שנה אחרי, אנחנו נמצאים ערב חורבנה של ירושלים, הפעם לא אשור, הפעם בבל, הפעם לא חזקיהו, הפעם צדקיהו, הפעם לא ישעיהו, הפעם ירמיהו. והפעם אין תפילה. הפעם אנחנו שומעים את המשלחת שאומרת, אולי נזכה לאותה גאולה שזכו לה אבות אבותינו, וירמיהו יגיד להם, אין שערי תפילה, שערי תפילה ננעלו. הפרק שלנו פותח את הסיפור שמוביל אותנו פנימה פנימה אל ימי החורבן.